טוב, נתחיל. קודם כל, מה שלומכם? הנה, אני רואה חנה לקבלת תורה, זה בדיוק מה שרציתי לשאול. התכוננתם לקבלת תורה? שלום. לא משהו? מה? כן? עברתם על מגילת רות? כן? מגילת רות? תשמעו, אני רוצה להגיד לכם שאמרתי לכם את זה פעם, השנה הזאת היא מאוד משמעותית, ואולי אפילו יותר משמעותית ממה שאתם חושבות ומרגישות. כי לפעמים השנה הזאת נותנת לנו כוח גם להרבה שנים קדימה. אשתי הייתה במדרשת אביב, אחרי, נראה לי שאחרי שנת שירות, כאילו אני לא בטוח מאחרי לפני, אבל נראה לי שאחרי, ו... היא כאילו קיבלה מזה גם 10 שנים אחרי. וזה בניין רוחני גדול מאוד. ואחד הדברים הגדולים זה שאתה פתאום מקבל צורה לחגים שלך. צורה לשבתות. זה לא רק שאתה יודע כל מיני דבר תורה שמדברים בשולחן שבת, ואתה מכיר ואתה שומע ואתה יודע, אלא אתה באמת, יש עבודה רצינית, גדולה, עמוקה. זה חשוב מאוד. יופי, אז אני שמח שאתם למדו את המגילה. לא נלמד היום מדניאל. מן הסתם נתחיל... לא יודע אם מן הסתם, אבל אני רוצה קצת לדבר על מגילת רות, משהו מאוד מאוד כללי. לא להיכנס עכשיו לאיזה ביאור או משהו מסוים. במגילת רות משתלבים שני דברים מאוד מאוד שונים, אפשר להגיד. מצד אחד מאוד שונים, ומצד שני שהם מאוד מאוד משלימים, והם צריכים אחד את השני. דבר ראשון, זה שירות היא אישה מאוד שקטה, מאוד צדדית. היינו קוראים לה אולי היום בשפה שלנו שקופה. גרה. שחוותה שכול נורא והיום ומצטרפת לחמותה לעלות לארץ שהיא לא מכירה ולא ברור אם יודעת השפה ובטח שהיא לא היא לא נראית מקומית, כולם מתרחקים ממנה, אבל בלב שלה ובזהות שלה היא לגמרי כאן. יכול להיות שהיא גם לגמרי יותר כאן מהרבה אנשים שבגוף שלהם נמצאים כאן. כן? אלימלך הוא כאן, אבל הוא יוצא. ברגע שיש רעה, ברגע שיש ניסיון, אז הוא לוקח את הרגליים והורז והולך, והיא גם אשתו, נעמי, שלא נשכח את זה, כן? אשתו הולכת איתו, ושני בניו ואיתם, ועוד הרבה אנשים, יכול להיות שאם הייתה להם את היכולת הכלכלית לקום וללכת, אז הם היו קמים והולכים. ועכשיו, נעמי חוזרת לארץ, ושתי קלותיה אימה, והיא אומרת לאורפה ולנעמי, אתם יכולות ללכת, ואורפה, אחרי כמה ניסיונות, באמת השתכנעת והולכת, ורות דווקא בא. והמילה דווקא היא פועל מיוחד, כי זה לא הלכה, היא לא הצטרפה, היא לא המשיכה. לדבוק זה תמיד משהו פנימי. זה לא משהו גופני, זה לא משהו של פעולה, זה לא פועל. זה שייכות פנימית. רות גילתה פה איזה שכבה פנימית, איזה שייכות כאילו שהיא מעבר למה שקוראים בחסידות טעם ודעת. יכול להיות שגם היא עצמה לא הבינה עד כמה באמת המהלך שלה הוא מהלך מכריע. ואז היא מסתובבת בשדות, והיא באמת אישה דחויה. אף אחד לא רוצה להתקרב אליה. יש מחלוקת בין הפרשנים מתי היא התגיירה. יש רואים שהיא התגיירה באותו שלב שהיא אמרה לה עמך עמי ואלוהיך אלוהי בדרך בין מואב לפה, ויש רואים שהיא התגיירה רק לפני הנישואים של בועז. במושגים של אז לא, כנראה. כנראה שכן, או שהם מבחינה פורמלית היא באה ועשתה את זה בארץ. אבל בוא נגיד באמת על הצד שהיא התגיירה אצל בועז, בתקופה של בועז. אז לצורך העניין, לא ידוע שמותר בכלל לגייר מואבים. כל ההלכה של מואבי ולא מואבית נלמדה אז, בדור ההוא. אז לא יודע אם נלמדה, אבל התבצעה. נכון? קראה את זה? למדתם את זה? אז מסתובבת להם גויה בין הרגליים בשכונות, ואשתו של נשיא הדור, מלך הדור, שהרים ידיים ונכנע למצב והלך, ובאמת נענש, וכולם ראו איך שהוא נענש, איך הוא מת, והבנים שלו מתו, והקהילה לא יודעת איך לאכול את זה, איך להכיל את זה. ונעמי כבר מבוגרת, והיא נשארת בבית, ורות הולכת משבילה, ונמצאת תקופה ארוכה, כל תקופת ציר חיטים בחוץ, ובועז מקבל אותה ואומר לה, את יכולה לאכול מנערים ולשתות וללון איתנו, ומכבד אותה ומכיר את הצד הפנימי שבה, הוא שומע את הצדדים היפים שלה, והדברים מתגלגלים עד שנעמי שומעת שיש לה קשר לבועז, והיא אומרת, בוא נמסה את הקשר הזה, והדברים ידועים. זה נקרא בלשון שלנו זום אין. כשהתנ"ך לוקח מקרה ספציפי, התרחשות מסוימת, ומתמקד בה. מתמקד בה ברמה של מקומות, כן, גורן ושער העיר. מתמקד בה ברמה של שמות, רות, בועז, אורפה, נעמי, מחלון וחיליון. מתמקד בה ברמה של המילים. אנחנו שומעים שם שיח בין הצדדים. אבל התקופה ההיא לא הייתה רגועה בכלל, התקופה ההיא הייתה סוערת, אנחנו באמצע תקופת השופטים, ולעם ישראל אין ריבונות לאומית, והעמים דוחקים מסביב, וכל פעם יש סבב מחדש של חטא ושיעבוד, והקדוש ברוך הוא מביא איזה שופט שעושה ישועה זמנית, מקומית, אין מנהיגות כלל ישראלית. וכל הזמן אנחנו חיים מטורפים, הקלפים נטרפים, אתה לא יודע מאיפה המפגע הבא יגיע, אמון, מואב, ארם נהריים, ומאיפה הקדוש ברוך הוא יושיע אותנו הפעם, מאיזה שבט, וכאילו פתאום הכל כאילו רגוע ושקט. באים בעוד שתי נשים, ואחת יושבת בבית, ואחת מלקטת שעורים, וזהו. אז מצד אחד זה סיפור כאילו מאוד, מאוד משעמם כזה. לא ברור לך באמת למה התמקדו בו. מצד שני, אנחנו יודעים שבצומת הזאת נולד משיח. רות ובועז הביאו לעולם את המשיח. הם אחד הגלגולים, לא הם יצרו אותו. הוא היה גם לפניהם. אבל הזיווג הזה של רות ובועז הביא אחרי 4 דורות את מלכות בית דוד, והביא בהמשך את שלמה, והביא בהמשך את כל השושלת. ומשיח בן דוד, הוא המשיח, אנחנו מחכים לו. ואני חושב שאחד המדרשים הכי חזקים במגילה הזאת, שהכי מוכרים גם, מגילת רות, למה נכתבה? הרי אין בה איסור ואין בה היתר. אין בה טומאה ואין בה טהרה. אתם מכירו את המדרש הזה? מדרש שחייבים להכיר אותו. למה מגילת רות נכתבה, המדרש שואל? אין בה איסור ואין בה היתר. אין בה טומאה ואין בה טהרה. אז מה המגילה הזאת באה ללמד? אלא ללמד כמה שכרן של גומלי חסדים. אז הביאור הפשוט הוא, מה זה גומלי חסדים? נכון, שאלה מצוינת. מה, ואם לא לומדים שם הלכות, אז חומש בראשית לומדים הלכות? אז אין לו זכות קיום? חוץ מזה שכן לומדים. כן לומדים תומה וטהרה, כן לומדים איסור ויתר. יש שם הלכות. הרי שם חידשו את העניין הזה של מואבי ולא מואבית, באותו מעמד בית דין. ומוזכר שם התנאי של חליצת הנעל, ומוזכר שם עוד כמה פרטים שחכמים מזכירים לומדים משם. אני אומר, באופן כללי השאלה הזאת היא שאלה לא נכונה, כי ספרים לא נכנסו לתנ"ך לפי האם יש שם הלכות או אין שם הלכות. ספר קהלת באופן מוצהר, גם אם אני אגיד לך עכשיו איזה הלכה מסוימת, הוא לא נכנס לתנ"ך על תקן מלמד הלכה, בסדר? אלא יש לו איזה אמירה אחרת במציאות, כמו מגילת איכה, היא באה לכונן את המקדש. זה שעכשיו איזה רמז, אולי חזר למדו איזה הלכה, זה לא מצדיק את הספר נכנס לתנך. לא בשביל זה הוא נכנס. כמה מצוות יש בחומש בראשית? כמה? 3. פרו ורבו מילות הארץ לאדם. מה? לא, זה מצווה, אבל מצווה מקומית לאדם. לא תאכל מכל עץ הגן, ומכל עץ הגן נכון תאכל. מצוות לא עושה, זה מצוות עשה, אבל זה מצווה כאילו לא לדורות. פרו ורבו, מצווה לאברהם ברית מילה, ומצווה ליעקב גיד אנשה. 3 מצוות שנזכרו לדורות, שנרשמו ברשימת תרי"ג מצוות. ורש"י הראשון על החומש אומר, התורה הייתה צריכה להתחיל מהחודש הזה לכם. זאת אומרת, מתוך תפיסה שהתורה באה ללמד אותנו הלכות, ולא סיפורים. אבל כנראה שבתורה יש יותר מהלכות. נראה לי שפעם אמרתי לכם את זה, אבל המהר"ל אומר שיש בתורה שלנו שתי תורות. תורת אברהם ותורת משה. תורת משה הגיעה אחרי תורת אברהם, תורת אברהם הגיעה ראשונה לעולם, ותורת אברהם יותר גדולה מתורת משה. זה דבר מאוד נהדר, זה נפלא. אברהם אבינו לא צובה, אבל הייתה לו איזה הכרה פנימית, הייתה לו איזה מניע פנימי, איזה דחף ללכת ולקרוא בשם השם. הוא הפך את המציאות במושגים שלנו, המהפכן, הוא הלך בתוך עולם אלילי, והוא קרא בשם השם. זה טוב שאנחנו נכנסנו לאברהם, כי זה מתקשר לנו להמשך השיעור. ומשה הגיע בשלב שעם ישראל קרס פנימה. זאת אומרת, איפשהו הטבעיות שלו נהרסה, הקריאה בשם השם כבר יצאה מגומגמת ומאורפלת, ואז היה צריך לצוות, ואז הגיעו המון המון מצוות, מצווה, מצווה, מצווה. ואז מה בעצם המצווה יוצרת? יוצרת איזה דפוס מסוים, איזה קונסטרוקציה מסוימת, איך צריך לעבוד את השם. איך אתה מנהל סדר יום שלך, איך אתה מתייחס בכל מיני מעגלים בחיים. אברהם אבינו לא צריך את זה, כי הוא היה במובן מסוים יותר גדול מזה, הוא עשה את זה באופן טבעי, באופן אינטואיטיבי. משה רבנו הוא האיש שדרכו עברה תורה לעולם. אז יש תורת אברהם ותורת משה, תורת אברהם קדמה לעולם, ותורת אברהם גדולה מתורת משה. בסדר? לעתיד לבוא, המהר"ל אומר שאנחנו נחזור לתורת אברהם. זה מרומז בגמרא, אבל אומר את זה מפורש. ואז, וכאן כתוב שלעתיד לבוא, שמצוות בטלות לעתיד לבוא. אבל לא בטלות במובן של זורקים אותם לפח. במובן שהאור יהיה כל כך גדול שכבר לא נצטרך אותם. זאת אומרת, יש בן אדם ששומר על כללי בריאות, כי אם לא, אז קצוב לו חודש לחיים. היה לי חבר כזה, שהוא היה במצב גופני לא טוב, והרופא היה חבר משפחה שלהם. אז הוא קנה לו תרופות מסוימות שהשביתו אותו מאוד, תרופות שהחלישו אותו מאוד, וקנה לו כאילו שטר לחלקת קבר, כאילו רצה מאוד לזעזע אותו. אמר לו, אתה יכול לבחור, זה או זה או זה, זה לגמרי או זה או זה. אבל אחרי שהוא התחיל את התרופות, אז הוא כבר מעצמו הבין שזה אורח, הוא צריך לשנות את אורח החיים שלו, להפסיק לאכול את זה ואת זה, ומתחיל לעשות ככה וככה. אז במובן מסוים הוא כבר לא צריך את התרופות, הוא כבר מעצמו מבין, הוא כבר מתעלה מעל הצו החיצוני, זה כבר בא ממנו. יבוא יום שלא יצטרכו להגיד לך, תניחי תפילין, כי את תרגישי את ההכרח הזה, ליצור את הקשר, לקשור את זה עלייך. יש סיפור מאוד מאוד יפה שממחיש את זה, שכל פעם שרבי זושה הלך לנענע ארבעת המינים, אז אחרי המצווה ישר הוא רץ ופתח את כתבי הארי הקדוש. פעם שאל אותו אחיו, רבי אלימלך מליז'נסק, מה דרכו של עולם, שפותחים קודם כל את כתבי הארי הקדוש, לומדים איך צריך לקיים את מצוות נענוע לולב, ואז הולכים לנענע לולב. אתה קודם כל מנענע, ואחר כך אתה רץ לכתבי הארי. אז רבי זושה, אתם מכירות את הדמות שלו, אז הוא אמר, רציתי לראות אם מה שהרגשתי בשעת קיום המצווה, זה מה שהארי הקדוש דיבר עליו. אני לא טכני, אני לא רובוט, אני לא לומד את קודם כל כתבי הארי, אני לומד מה אני צריך להרגיש, מה אני צריך לומר, איך צריך לכוון, ואז אני הולך. יש לי עצמיות, יש לי נשמה שהיא פועלת, שהיא מפקה, שהיא פעלתנית, שהיא תוססת, ואיתה אני עובד את השם. אחרי זה אני הולך לעמוד האמת הזה שקוראים לו כתבי הארי, שלפניו נגלו כל תעלומות, ואני הולך ומודד את עצמי לפי הסרגל שלו איפה אני עומד. אבל אני לא מאבד את עצמי לטובת כתבי הארי, אני רוצה להיות זושה שלומדת כתבי הארי. זה דבר מאוד עמוק. קראתי סיפור גם בשבת, שפעם היה מניין מצומצם של 10 אנשים שהלכו להתפלל בכותל לקראת בו הגאולה. אחד מהם זה היה רבי שלמה זלמן אוירבך. באחד הימים הוא עזב את המניין הזה. שאלו אותו, למה עזב את המניין החשוב הזה שכל גדולי עולם, 10 אנשים מיוחדים בשבדור, התפללו בו? אז הוא אמר שהיה בעל תפילה מיוחד מאוד, אחד המיוחדים שבחבורה, שהתפלל. וכל פעם שהוא היה שר את השיר שלפני קריאת שמע, אבינו אב הרחמן, ותן בליבנו בינה להבין ולהשכיל, הוא היה עושה איזו תנועה כזאת ביד, והתנועה הזאת הייתה מקבצת לנו את הלב, ולא היה מישהו בחבורה שהיה יכול לעמוד בתנועה הזאת. תודה. ויום אחד הבעל תפילה הקבוע נעדר, ונכנס מישהו אחר במקומו, וכשהוא הגיע לאותו קטע בתפילה, אז הוא גם עשה את התנועה הזאת ביד. ולא הרגשתי את הקיבוץ הזה בלב. ואז הבנתי שהאיש הזה עושה את זה לא בגלל שהוא שם, אלא בגלל שככה הוא ראה שצריך לעשות. באותו יום הבנתי שהמקום שלי זה לא בחבורה הזאת. אנחנו לא מחכים אנשים. וגם אם אנחנו... אנחנו צריכים להיות הרבה יותר נאמנים לעצמנו מאשר לתבניות חיצוניות. נחזור מתורת משה ואברהם לרות. בצומת הזאת של בועז ורות נולד משיח. אז מצד אחד רות אישה מאוד פשוטה, מאוד טריוויאלית, מאוד לא יודע מה, לא חשובה, לא משלחת הרבה תשומת לב. מצד שני, היא אחד המקורות של המשיח, דרכה בא המשיח. לא סתם התנך, כן, התמקד בה וסיפר את הסיפור שלה. יש אנשים שבדור שלנו אנחנו קולטים אותם כלא חשובים, לא מועילים, אבל הם אלה שמקדמים את העולם לקראת משיח. היא זכתה שהמשיח בא מהזרע שלה, בא מהבטן שלה. לא כולם זוכים לזה, אבל לפחות לפעול עם אל כדי להביא את המשיח. אז זה שתי נקודות. המדרש שהזכרתי מקודם, מגילה זו, אין בה לא איסור ולא יותר, לא תומעה ותארה. ולמה נכתבה? ללמד כמה שכרן של גומלי חסדים. יש פירוש רגיל למדרש הזה. הפירוש הרגיל הוא שבמדרש, שבמגילה באמת יש איסור ויותר. יש תומעה ותארה, לומדים ממנה, אבל לא בשביל זה המגילה נכתבה. מתוך שהיא נכתבה, אז אתה יכול למצוא בדרשות של הלכה. לא בשביל זה נכתבה. אז מה היא נכתבה? ללמד גומלי חסדים. מי גמל חסד עם מי? נעמי גמלה חסד עם רות, שהיא הכילה אותה, שהיא הביאה אותה. רות גמלה חסד עם נעמי, שהיא הלכה בשבילה לשדות והביא לה אוכל. בועז גמל חסד עם רות, נשות העיר עם נעמי. אפשר למצוא הרבה חסד. אני חושב שהפירוש העמוק של המדרש הזה, זה לא החסד הקטן ביני לבינך. אלא זה להתעלות מעל החשבונות הפרטיים ולהיות משרת של חסד עליון. אני בטל למשהו שהוא הרבה יותר גדול ממני. והמשהו הזה שהוא הרבה יותר גדול ממני, הוא יכול גם להרים אותי הרבה למעלה ממני. אם הקנה מידה שלי לחיים הוא אני עצמי, אז אני יכול להתרומם עד פה, עד הקנה מידה שלי. כי זה הקנה מידה שלי. אני לא יכול להרים את עצמי יותר מהגובה שלי עצמי. אבל אם אני משכיל לקשור את עצמי לערך יותר גבוה, ואין ערך יותר גבוה מקדושת כלל ישראל, ומהגאולה, ולהיות שותף למהלך הגאולה, אז הדבר הזה שאני קושר את עצמי, אני כבר חלק מכלל. אני חלק מאידיאל. ואז אני הופך להיות שרת, אני הופך להיות זרוע של האידיאל הגדול הזה. ומי שזוכה להתעלות מעל החשבונות המצומצמים, הוא שותף לביאת משיח. ביאת משיח הוא לא שייך לאף אחד. אתם יודעות שמשיח הגיע ממואב, מרות, הוא הגיע מלוט, משיח הגיע מיהודה ותמר, תמר שזינתה. אתם יודעות את זה, נכון? כאילו, צריך להקדיש איזה שיעור, אבל ככה אני נוגע בנקודות. למה משיח מגיע דרך הדלת האחורית? למה משיח לא יכול להיות מיוחס לצדיק, לבן של הצדיק, לבן של הצדיק? למה הוא מגיע מבחוץ? למה הוא כמעט נכחד? אתם יודעות שלאורך ההיסטוריה, מלכות בית דוד כמעט נכחדה כמה פעמים. היה מלך שקראו לו יואש, שהרגו את כל המשפחה, ויואש היה ילד קטן, והתמינו אותו 7 שנים מקודש הקודשים, והוא הנצר יחיד לבית דוד. וגם כאן, יהודה, ער מת, עונן מת, שלה לא ניתן לתמר. בסוף תמר זינתה, שכבה עם יהודה, ואיכשהו הביאה, המשיכה את שרש המשיח. כי יהודה יכל להביא את המשיח דווקא דרך תמר. ככה כתוב. למה זה פועל ככה? למה משיח לא יכול לגדול בציר המרכזי של הבריאה? שאני יודע מי הענף של המשיח, מי השושלת שלו. איתי?
אני לא זוכרת איזה שיעור.
טוב.
שבגלל שהמשיח זה דבר שהוא כל כך גדול כאילו מסתגל במדינתנו, אז דווקא זה בשביל זה, כי בגלל שכל המהלך פה הוא כל כך אלוקי וגדול, אז לא נחשב שכאילו מתיימר להבין את איך זה בדיוק עובד, וכאילו להביא לנו את זה כזה בהפוכה. להפוך על הפוך, אתם חושבים שזה יהיה הבן של הצדיק, ואתם כבר תדעו מה הוא עומד לעשות לכם, והכל יהיה מובן וברור, אבל לא, זה דבר כל כך פילי ש... אתם לא תבינו מאיפה הוא בא
לכם. יפה. אם המשיח היה דבר צפוי, אם הוא היה דבר שכולם מכירים אותו, אז היינו יכולים גם להכיל אותו בהבנה שלנו, בשכל שלנו. הוא לא יכול להפתיע אותנו. אני רוצה קצת להדגיש פן אחר. דומה מאוד, אבל קצת שונה. משיח צריך להביא משהו חדש לעולם. העולם לא יכול לגאול את עצמו מתוך עצמו. אי אפשר להביא גאולה ולמחזר דבר ישן. זה לא גאולה. אם אתה רוצה להביא גאולה לעולם, אתה צריך להביא משהו חדש. משיח הוא אדם שחי בתוך העולם, כי הוא בן אדם, יש לו אבא ואמא, יש לו שושלת. אנחנו יודעים להצביע על השושלת לאורך הדורות, אבל מצד שני, הוא חי לגמרי בחוץ. הוא הגיע מהגרים, הוא הגיע מהזנות, הוא גם מרים איתו את כל הקומות הנמוכות, הוא מחבר את כל הקצוות, כי הוא היה שם, והוא עלה עד למעלה. אז המשיח באמת יכול להביא את הגאולה, כי הוא מגיע מבחוץ. הוא, בחבל טבור שלו הוא קשור לבפנים, אבל סביבת חיים שלו היא בחוץ. שתי הנקודות האלה שדיברנו עליהן בהירות, ככה מאוד מאוד מלמעלה, פעם עשיתי, העברתי סדרת שיעורים במגילת רות, בבית של תחייה, אני חושב שזה היה, נכון? היא לא בבית של תחייה, זה בבית של השכנה של תחייה. וכתבתי במהלך השיעור שיר, שהוא ממחיש את הנקודה הזאת. הוא שיר, לא עם מוזיקה קופצנית, אבל שיר יותר ככה להתבונן בעניין. אבל מתוך כל הסדרה שיעורים הזאת, אני אגיד לכם רק שיר אחד. נקרא אותו, ואז נעבור למשהו אחר קצת. היא אמרה שמשיח, אם הוא היה חי בפנים, אז הוא היה צפוי. מה צפוי יכול לחדש? אני עובד במוסד שצריך לזעזע אותו ולבנות אותו מחדש. אני לא יכול לקחת מישהו מבפנים ולצפות שהוא, אחד העובדים או אחד המנהלים, יעשה איזה רפורמה גדולה. זה שיקול אחד. שיקול שני, זה מישהו אחר, שאין לו שייכות, אין לו נגיעות, אין לו מחויבות לאף אחד. הוא יבוא מבחוץ ויעשה רפורמה גדולה. הוא איש מקצועי, איש טוב.
זה
מזכיר
לי
איזה
שבנט נכנס לבית,
נכון. נכון. אז משיח... העולם לא יכול להיגאל מתוך עצמו, לא יכול להיגאל מבפנים. כדי לגאול אותו צריך כוחות מעבר לו. המשיח הוא זה שמביא את הכוחות שמעבר. דוד משול ללבנה, את זה כולם יודעים, נכון? יודעות. דוד משול ללבנה מתחדשת, פעם מתמלאת ופעם נחסרת, מתמעטת עד שכמעט נעלמת, ולרגע קט איננה ניבטת. ומתוך החושך מופיעה לבנה דקיקה, המביאה עמה בשורה חדשה ומרנינה. וישנה המשכיות וישנה שושלת עד להתמעטות הבאה בצומת האחרת. זאת אומרת, הירח כל הזמן מתמלא, ואתה רואה אותו במלוא הדרו, ואז עוד פעם נחסר, 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 עד שהוא כמעט כמעט נעלם, אבל מי שמסתכל טוב טוב, יש איזה קו, ואז עוד פעם מתחיל להתמלות. ככה גם משיח בן דוד. לפעמים הוא בשיא תפארתו, ויש מלאכים וצדיקים והנהגה ומלכות, ולפעמים הוא קיים, אבל הוא נעלם. אתה לא רואה אותו. ומתוך החושך מופיעה לבנה דקיקה, המביאה עמה בשורה חדשה ומרנינה. וישנה המשכיות וישנה שושלת עד להתמעטות הבאה בצומת האחרת. צומת מרמזת גם לתמר, שישבה שם בפתח עיניים, והחזל מפרשים מה זה פתח עיניים, איפה שכולם עוברים, איפה שכולם מסתכלים, איפה לפנות, ימינה, שמאלה. ההמשכיות מגיחה תמיד בהפתעה, מעוררת את הקוראים ואת הדמויות בהופעתה. ושוב הלבנה מתמעטת, ואין מי שיוכל לקיימה. לבנה מתמוגגת ללא שום תקוות ילודה. הלבנה מחפשת מישהו שיישא אותה ברחמה. הלבנה מחפשת מישהו שכביכול ירים אותה וישלים אותה. ותמיד המישהו הזה מגיע בהפתעה. כמו רות, כמו בנות לוט, כמו תמר, כמו יואש שלישבע, נכון? הצילה אותו. בת שבע, אלישבע. מעוררת את הקוראים ואת הדמויות בהופעתה. ושוב הלבנה מתמעטת, ואין מישהו יוכל לקיימה. לבנה מתמוגגת ללא שום תקוות ילודה. וכדי שהלבנה תתחדש, נדרש אדם שיישא אותה על כפיו. נסיעה שייתכן שתגבה את חייו. אם אתה נושא את המשיח, ואתה מת מזה שאתה נושא אותו. אבל אתה נסעת אותו, הבלת אותו עוד שלב, קידמת אותו עוד תהליך. אך מקרבו ומעיליו נקראו למשימה. אותו אדם שנושא את המשיח, להאיר את החשיכה באור הלבנה. זהו החושך שלפני המולד, שעיוור הוא המאמין בה, עיוור לחשיכה. יחיד ומיוחד המאמין בעדי עד, ינצור את השושלת ויביא להמשך קיומה. זה אדם שמוליד ומתמסר לשושלת הזאת של המשיח, הוא אדם שיודע גם לגשש בחושך, שהוא לא מאמין בחושך, שגם בשיא החושך הוא רואה אור, והוא עושה את זה מתוך דחף פנימי, לא מתוך משהו רציונלי. הוא לא מבין, אף אחד לא מבין. להפך, אם הוא היה מבין, הוא לא היה עושה. מתוך שהוא לא מבין, הוא עושה את זה. חשיכה סוגרת על הלבנה, וזו מצפה שיבוא מושיע לה. ואילו מושיע לא בא, רק מושיעה, נקבה אישה, היא האישה הצדקת המייחלת לקיום זרעה. ושוב משיח נולד, ושוב הוא עומד להסתתר. עד שיבוא הגואל, אך זה אינו ממהר. ומשיח מתחמק ונעלם מעין רואים, עד שיחשפו לו עם בתכלית הכיסופים. טוב, יש כאן מעין ביאור. אתם יכולות לקרוא את השיר הזה אחרי זה עוד פעם, וקצת לקרוא את הביאור. באמת, על רקע מאוד כללי שהבאתי עכשיו. אתם יכולות ככה לנסות להבין, אני מקווה שתצליחו. אני רוצה עכשיו לספר סיפור אישי על אבא שלי שהוציאו עליו ספר. אבא שלי נפטר לפני 4 שנים, והוציאו עליו ספר ביום השנה הראשון לפטירתו. אח שלי הוציא ספר ילדים, והוא נפטר ביום השבועות, חג השבועות, ממש בלילה עצמו, בין הלילה לבוקר, במהלך הלילה. והסיפור שלו היה מאוד 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 דומה לסיפור של רות. אז דוד המלך נפטר בשבועות, הוא הצאצא של רות, ובדיוק באותו לילה שהוא נפטר גם לימדתי את מגילת רות. זה היה בדיוק השיעור האחרון באותה סדרה בליל שבועות. אז אני רוצה לספר עליו קצת גם לעילוי נשמתו. זה סיפור שהוא מאוד מאוד ממחיש את הסיפור של רות. רות יכולה לקרות בכל דור, לכל אדם. הוא לא צריך להיות מיוחד, הוא לא צריך להיות גאון, הוא לא צריך להיות בולט. וזה סיפור שהוא מדבר על שושלת שכמעט נקטעה, שיכלה לאבד מהעולם, ובזכות איזה דילוג, איזה קפיצה, מעבר לאיזה משוכה מסוימת שמישהו עשה, אז השושלת המשיכה. אבא שלי נולד לפני 84 שנה בארצות הברית. הוא נולד חרש, באוזן אחת הוא לא שמע בכלל, באוזן שנייה הוא שמע קצת. הוא היה בן יחיד. אבא שלו נפטר כשהוא היה בן 6, והוא גדל לבד בבית עם אמא שלו. הבית היה בית חילוני, אבל חוצניקי. זאת אומרת, לא חילוני שגרים לידו דתיים, לא חילוני שהסביבה או התקשורת או הממשלה או חוק השבת קשור אליה, חילוני שמנותק מהכל. זה לא חילוני לעומת דתי, זה חילוני כי אין כלום. גם אין אנטי. פשוט לא הכירו כלום. אמא שלו, הוא ככה מספר, הייתה מדליקה נרות, הם הבינו שזה משהו יהודי, אבל לא הבינו יותר מזה. הם השתדלו לא לאכול ביום כיפור, לפחות לא יותר מדי. הם הבינו שזה קשור איכשהו ליהדות, אבל לא יותר מזה. לא הבינו מה המשמעות של כפרה או צום. חוץ מצום הם לא עשו שום דבר. ואולי עוד דבר אחד או שניים. לא יותר מזה. אבא שלי למד בבית ספר לחרשים, שם הוא למד, הוא ידע לדבר, זאת אומרת, לא יודעת אם אתם יודעות, אבל חרשים לא יודעים לדבר או מדברים בשפה לא רגילה, כי הם לא שמעו אף פעם קול רגיל. מי ששומע קצת לפחות, אז הוא גם יודע איך לדבר, והוא גם יכול לתקשר דרך שמיעה, והוא לא צריך שפת סימנים, אז ככה אבא שלי היה. באוזן אחת הוא לא שמע בכלל, באוזן שנייה הוא לא שמע 25%, אז זה נתן לו קצת משהו, והוא לא היה צריך ללמוד שפת סימנים, אבל הוא לא היה צריך לקרוא שפתיים. ובבית הספר המורים דיברו לאט ודיברו לתלמידים, ואבא שלי ככה למד, והוא הצטיין בעיקר בחשבון. אבא שלי מספר שהוא היה גר בכביש ללא מוצא. ושם הם כל היום היו משחקים. זה דור שלפני הטלוויזיה ולפני האייפונים, ולילדים אין שום דבר מה לעשות אחרי לימודים. אז כל היום הוא שיחק פוטבול בחוץ שם בזה. והוא גר לבד, אז היה לו חברים. כך הוא העביר את השנים עד גיל 18. גיל 18, אמא שלו החליטה שהיא רוצה שהוא יתקבל למוסד שלמד אותו הנהלת חשבונות. והיה לה מאוד מאוד קשה, ובסוף היא מצאה איזה מוסד שיקבל אותו, והוא היה מבריק במתמטיקה באמת בצורה בלתי רגילה, והוא חישב הכל 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 בראש, רק את הסיכומים של החישובים הוא היה כותב על דף, והוא עבד במפעל, וכך הוא בילת החיים שלו. הוא היה גר בעיר אחת, נוסע ברכבת תחתית כל בוקר לעיר אחרת, עובד שם במשרה רגילה, חוזר, גר עם אמא שלו, אוכל, שותה, קצת משחק, קצת מבלה עם חברים, ובעיקר בעיקר נהנה מהעבודה. בגיל 38, קפצנו, הוא הולך לבקר חבר. חבר טוב. והוא יושב על הספה ומסתכל על ספרייה, ופתאום הוא רואה כזה ספר עבה. והוא אומר לו, מה זה הספר הזה? הוא אומר לו, זה הבייבל, תנ"ך. הוא אומר לו, מה זה התנ"ך הזה? הוא אומר, אתה לא יודע מה זה תנ"ך? לא. הוא אומר לו, תנ"ך זה הספר איך אלוהים ברא את העולם. מעניין? מי כתב אותו? תשאל, תקרא. לקחת את הספר הזה, התחיל ככה לדפדף בו תוך כדי שיושב על הספה, והוא רואה בריאת האדם, בריאת המים, הציפורים, החיות, גן עדן, נחש מדבר. סיפור כזה הוא בחיים לא קרה באמת, הוא לא נפגש עם זה עד אז, והוא מחליט שהוא רוצה לקרוא את הספר הזה. הוא לוקח את הספר מחבר שלו, לוקח אותו לבית וקורא אותו. באותה תקופה אמא שלו כבר התחילה להיות מבוגרת וקצת להיות חולה, והוא מאוד 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 רצה לשבת ככה וללמוד ולהכיר את כל הספר וזה. באותה תקופה הייתה איזה, לא יודע, ישראל הייתה בכותרות, ופתאום בעיתונים של ארצות הברית התחילו לדבר עם ישראל, ולאט לאט הוא התחיל להבין שישראל הזאת שכתובה בספר, עם ישראל הזה, הוא בעצם ישראל ש... שבעיתון. פתאום התחילה להצטרף לו איזו תפיסת עולם כזאת, שיש יהודים ויש ישראל ויש עם שקוראים לו עם ישראל, שלומד תנ"ך, יש לו מדינה, והוא קם לתחייה, והוא מאוד מאוד רצה לטוס לארץ, אבל אמא שלו הייתה חולה, אז הוא לקח חופשה מהעבודה לעשרה ימים, ובא לטיול מאורגן שעשה סיבוב בכל הארץ. דרך כמו ארגון, איך? תגלית, כן. והוא עשה סיבוב בארץ, הלך לכותל ומצפה רמון ולכל המקומות היפים בארץ, ואחרי עשרה ימים הוא נשבע לעצמו שברגע שהוא יכול הוא עולה לארץ. עברו עוד שנתיים שלוש, אמא שלו גססה ומתה, ועד שהיא נפטרה, ויום אחד הוא מתחיל לתכנן את המסע שלו לארץ ישראל. התחיל לשתף חברים ולשתף מכרים ואנשים מהעבודה, אז הוא כבר ניהל מפעל טקסטיל, ניהל הכוונה בניהול חשבונות, הוא האחראי, אם אני זוכר טוב, הוא הרוויח $100 לשבוע, שזה היה סכום עתק בימים ההם, והוא אמר לאנשים, אני רוצה לעלות לארץ ישראל, ואנשים אמרו לו, אתה משוגע? מה אתה מחפש בארץ ישראל? ארץ ישראל אין לך חברים, אין לך משפחה, אתה יורד מהמטוס, לאיפה אתה הולך? הוא היה בן 40, זאת אומרת לפני 45 שנה בערך. כן. בארץ?
לא,
בארץ, בארץ. בארץ, איך להגיד לי
שלפני שנים לא פגשתי את הנח?
גם
בבית
ספר לחרשים. א' כולנו בבית ספר גוי.
מלמדים?
לא יודע, לא פגש, לא עבר לידו. קראו לו מרטין ריצ'רד. אמריקאי.
יש לה גם שם יהודי.
כן, ראובן. קיצור, הוא החליט שהוא עולה לארץ, אנשים אמרו לו, אתה משוגע, נפלת על הראש, יש לך פה תפקיד מכובד, אתה בחיים לא תשיג תפקיד כזה בארץ, אתה לא יודע את השפה, אין לך סיכוי ללמוד שפה, אתה הרי צריך ללמוד לקרוא שפתיים, אתה כבר מבוגר, אתה בן 40. ולכולם הוא ענה אותה תשובה. בשפה שלו, כשגד, כשאלוהים התגלה לאברהם ואמר לו, לך לך, הוא קם והלך. הוא לא שאל שאלות. לאברהם לא היה שפה, הוא לא היה לו מכרים, האקלים שונה לחלוטין, הוא יורד לארץ כנען, אפילו לא יודע איפה זה ארץ כנען, הוא לא, לא יודע מה עושים שם. חדש ברוך הוא אמר לו, לך לך, אז הוא הלך, מה השאלות? אני יהודי, יש ארץ ישראל, אני, הסיבה היחידה שהקבע אותי עד היום זה כי אמא שלי פה, אבל ברגע שאמא שלי נפטרה, אז אני קרוב והולך. ניסו למנוע אותו והכל וזה, ודודים שלו שלחו לו מכתבים, אמרו לו, אל תעשה את זה, אתה מאבד את עצמך לדעת וזה, והוא לא שאל להם, וקנה כרטיס טיסה לארץ. לפני כן, הוא באמת חיכה לאיזה פתח, הוא אמר לעצמו, אני יורד בארץ, לאיפה אני מגיע? ואז היה לו חבר, שאמר לו, יש קיבוץ בארץ, שקוראים לו קיבוץ אשדות יעקב, שהוא מוכן לקבל אותך. אתה לא צריך לשלם, אתה לא צריך לעשות כלום, אתה תתנדב שם ותקבל למקום לישון ולאכול. במה תתנדב? עברית אתה לא יודע, לכתוב אתה לא יודע, לקרוא אתה לא יודע, לדבר אתה לא יודע, אתה מאוד מוכשר, אבל אין שימוש לכישרון שלך בלי עברית. אז תעבוד ברפת. תחשבו מה זה אדם עם חליפה, עם עניבה, מגולח, גבוה, רזה, יפה, בשיא החיים שלו בן 40, מנהל מפעל, מרוויח במושגים של אז, משכורת יפה, לא יודע, 20-30 אלף שקל בחודש, הולך ועובד במחלבה. ברגע שהוא שמע את זה, הוא קנה כרטיס טיסה, אמר לעבודה, תוך כמה שבועות אני עוזב. וככה היה. עלה למטוס, הגיע לאשדות יעקב, הגיע עם מזוודה אחת, אחר כל מה שהיה לו. מחר, ובנה מצבה, ובנה קבר, וכו'. ובזבז הרבה כספים בדרך, והגיע לאותו מקום, לאשדות יעקב, לקיבוץ, ועבד במחלבה. והיה שמח וטוב לו. באותו קיבוץ היה אדם אחד שדיבר אנגלית. אז הוא היה חבר שלו, ואיתו הוא מדבר, ואיתו היה מתרועע, והוא היה קצת מסביר לו מה זה ישראל ומה זה זה. הוא הגיע לארץ, אבל הוא לא ידע שיש דתיים חילונים. מסביבו מחיילים שבת, מסביבו עושים מה שבא לך, והוא איתם. אבל אחרי הכל, אבא שלי הוא אדם מבוגר, הוא לא צעיר, הוא לא בקטע של הצעירים, הוא לא הולך למסיבות, הוא לא הולך לזה, אז הוא כאילו היה יותר מופנם. יום אחד, אחרי 4 חודשים בערך, החבר היחיד שלו, האמריקאי הזה, שיודע לדבר אנגלית, אומר לו, אני עולה לירושלים. אמר לו, מה תעשה בירושלים? אומר לו, אני הולך ללמוד בישיבה. אז הוא אומר לו, מה עושים בישיבה? אז הוא אמר לו, בישיבה לומדים את התורה, את הבייבל הזה. אמר לו, את אותו בייבל שמסופר עליו איך אלוהים ברא את העולם ואברהם אבינו וישראל, אני בא איתך. וכך אבא שלי עזב את המחלבה, את הרשת, אמר תודה רבה לקיבוץ, עלה לירושלים ולמד בישיבת התפוצות. כשהגיע לישיבת התפוצות, כולם שם היו נערים צעירים, בחורים צעירים, אבא שלי יושב, לומד תורה פעם ראשונה, משנה, גמרא, הלכה, יש ציצית, יש כיפה, יש הלכות, יש שבת, יש כיפור, נחשף לפניו עולם שהוא לא הכיר בקיומו לפניכם. הוא היה בשוק, והוא כל היום שמע ולמד, היה בשיעורים ושאל וזה וזה ובאה ככה, התמיד מאוד. יום אחד מגיע הראש ישיבה, נופק לו על הגב, אומר לו, אני רוצה לדבר איתך. אמר לו, תשמע, אני יודע שאתה רוצה להיות יהודי כשר, אבל דבר לך שלפי התפיסה שלנו אתה חצי בן אדם. אמר לו, למה? אמר לו, כי אתה לא נשוי. אז רובן אמר לו, בסדר, אני אמצא אישה. אבא שלי אמר, אני אמצא אישה. אז אמר לו, לא, אם אתה תמשיך ללמוד פה אתה תשקע בתורה ואתה לא תמצא אישה. אני רוצה שתפסיק ללמוד, לך תתחתן ותמצא אישה. לך תמצא, לי, תתחתן, תמצא אישה, ואז אם אתה רוצה, תחזור לישיבה. הראש ישיבה מנע ממנו להמשיך ללמוד, אז באמת הוא אסף את הדברים שלו והלך, ומאוד מאוד מהר הוא הבין שאף אחד לא תרצה להתחתן איתו, אם לא תהיה לו עבודה. אז הוא התחיל לחפש עבודה, ולא מצא. כל בן אדם שהתפגש אותו, אמר לו, אתה יודע לקרוא עברית, אתה יודע לקרוא דוחות, אתה יודע לכתוב, אתה יודע משהו, אתה מבריק במתמטיקה, אבל יש לך משהו עברית? כלום. בן אדם בן 42, רווק, מוכשר, נאה, מצליח, מדבר רגיל, אתה לא שומע עליו שהוא חרש, עד שאתה רואה את המכשיר שמיעה שלו. מסתובב, תלוש במציאות, מחפש עוגן לחיים. כן. כן, ישיבת התפוצות זה ישיבה לאמריקאים. בעיר העתיקה. הוא הבין שלהיות רואה חשבון הוא לא יהיה, והוא צריך פרנסה כי אחרת אף אחת לא תתחתן איתו, והוא התחיל ללכת לכל מקום שהוא רק הכיר, דפק באיזה משרה, דפק באיזה בית מלון, דפק לא יודע, במפעל, אמר, אני מחפש עבודה. רואים אדם מכובד, שואלים אותו, במה אתה מתמקצע? אמר, כל דבר. מה שתיתן לי לוקח? מה שתיתן לי לוקח? כל אותה תקופה, דודים שלו שולחים לו מכתבים מארצות הברית. שולחים לו כרטיסי טיסה, שולחים לו שטרות כסף, שולחים לו גיליון תחנונים, תחזור אלינו, אנחנו רוצים אותך לידינו, תחזור אלינו, אנחנו מה לעשות בארץ. ארץ במלחמות, ארץ רחוקה, אין לך שם מכרים, אתה בן משפחה. במושגים שלנו חפרו לו, חפרו לו, חפרו לו, והוא לא נענה, באמת, הוא תמיד היה קורא את המכתבים, הוא אמר, תודה רבה, אני מעריך את זה מאוד, הוא היה צריך את הכסף כי הוא לא עבד, אז הוא שמר אותו, את הכרטיסי טיסה הוא קרא, ונשאר בארץ באמת שמח בחלקו. יום אחד הוא מגיע להדסה עין כרם, והוא אומר, אני מחפש עבודה. הוא אומר, אם אתה מחפש עבודה, לך לאחות הראשית. לך לאחות הראשית, מדבר איתה, אומר לה, אני מחפש עבודה. היא אומרת לה, במה אתה מחפש עבודה? היא אומר לה, בכל דבר. מה בכל דבר? מי אתה, מה אתה? בחור אמריקאי, נאה, נראה מבוסס. מה? אמר לה, אני מחפש עבודה בכל דבר. אמרת, שמה, אני צריכה לברר איתך מי אתה ומה אתה, בוא אליי לארוחת ערב, אני אברר, נראה לי, אוכל למצוא לך. הזמין אותה לארוחת ערב, הביאה לו כתובת, בארוחת ערב ישבה היא, בעלה, והבת שלה. התחילו לו לדבר, ואז היא אמרה לו, תשמע, אתה בחור הגון, ככה עשו פעם שידוחים. אתה בחור הגון, אתה בחור נחמד, אתה בחור עם ראש על הכתפיים, אתה קצת משוגע, אבל משוגע בצד הטוב של המילה. יש לי בת. תתחתן איתה, אני אדאג לך להכל. מצא לך עבודה, נמצא לך הכל. אמר לה, בסדר. מצא, הלך לחפש עבודה, מצא אישה. אמא שלי, באותו שלב, הייתה צעירה ממנו ב-19 שנה. אמא שלי הייתה בת 23, כשהיה בן 42. אמא שלי נולדה נכה במחלת פוליו, ועד עד, עד, עד הלידה הראשונה, פחות או יותר, היא הלכה. פחות או יותר. ככל שעברו השנים ועברו הלידות ועברו התבגרה, אז היום היא מרותקת לכיסא גלגלים לחלוטין. כבר לפני הרבה שנים. אבל היא הייתה נכה, והיא עלה גם פגם בראייה, וסבתא שלי הייתה אחות ראשית בהדסה עין כרם. בגלגול הקודם שלה היא הייתה האחות הפרטית של מלך בגדד. האגדה מספרת, זה כתוב איפשהו שם בספרי ההיסטוריה, שבערך לפני 100 שנה הייתה מלכות מאוד מאוד גדולה שהלכה והתפוררה, ויום אחד איימו על המלך לרצוח אותו. סבתא שלי, שהייתה מאוד מקורבת למלכה, הייתה האישה כמעט הכי קרובה אליה, גם חברה וגם רופאה אישית, היא הבינה שאו שהיא בורחת, או שהיא מתה עם המלכה, והיא ברחה. לקחה את הפקלאות וברחה. סבתא שלי היו 13 ילדים, שכולם מתו, בשלב כזה או אחר בחיים, או בבטן, או בלידה, או בגיל חודש, או לא משנה מה. ילדה אחת שרדה להם. אמא שלי. אמא שלי הייתה הלידה האחרונה, למיטב ידיעתי, שרדה את הכל, נולדה עם וירוס קשה, שאז פרץ פה בארץ, אבל באותה שנה סבתא שלי הייתה בשנת 52, ומיד אמא שלי נולדה, ואיך שהיא הגיעה, היא הייתה ערבייה, היא הייתה עיראקית, והייתה מאוד מאוד מוכשרת, גם כן בתחום של הרפואה, לקחו אותה להיות אחות ראשית. ואני לא יודע, עשרות שנים, איזה 30 שנה הכשירה שם את כל האחיות, וכל פעם שהייתי מגיע לשם עם אמא שלי, הם קופצים עליה, שלום אבא, שלום אבא, וזה וזה וזה, עד שהפסקתי ללכת עם אמא שלי לבית החולים. בכל מקרה, אבא שלי התחתן עם אמא שלי, סבתא שלי אמרה לו, אני אמצא לך עבודה. הלך לבית מלון, והיא דחקה בהם, בוא תלמד, בוא תעבוד בראיית חשבון. למרות שהוא לא מתאים, קיבלו אותו. אחרי כמה שבועות בודדים, ראו שזה לא הולך. ראו שהוא לא מבין, הוא לא יודע, הוא לא מתאים. ולכן, הוא ירד דרגה. ירד דרגה. ירד דרגה. ירד דרגה. תוך שנה, הוא ירד לעבוד במכבסה של אותו בית מלון. שם הוא עבד בערך 25 שנה עד הפנסיה שלו. באותו בית מלון. שם עבדו כל הערבים, בעבודה שחורה. זה מכונות חמות מאוד, שהן רצות מאוד מאוד מהר, ואתה צריך להכניס את ה... לחבס, לייבש ולגהץ. והרבה פעמים האצבעות שלך נתפסות, וכל הידיים שלו היו סדוקות מרוב החום, וכל היום הוא עבד בעמידה, ואף אחד לא רוצה לעבוד בעבודה, אתה רק ערבים. והמנהל אמר מצוין, כי עם ערבים אתה לא צריך לדבר, אז זה שאתה לא יודע לדבר איתם, אתה לא מבין את השפה שלהם, זה לא נורא, זה לא... וכך אבא שלי עבד, הרוויח באמת משכורת לא גבוהה, וחי את חייו בשמחה וטוב לבב. כשההורים שלי התחתנו, הם החליטו שהם רוצים במושגים שלנו לחזור בתשובה, זאת אומרת ללמוד הלכות ולקיים את הבית לפי תורה ומצוות. ואז באו אליהם כמה משפחות מאוד מאוד חשובות, מאוד יקרות, והדריכו אותם איך להפריד בין בשר לחלב, ולעשות את כל הדברים שאנחנו מכירים, וככה הם הקימו מדינה לתפארת. משפחה לתפארת, 4 ילדים, אחותי הכי גדולה היא 7 שנים מעליי, ואני הכי קטן, נולדתי כשאבא שלי היה בערך בן 50, ואמא שלי הייתה בת 31. יש הרבה סיפורים מצחיקים, למשל ששני האחים שלי הגדולים, אני גדלתי לבית אחר, אבל שני האחים שלי הגדולים היו חוזרים עם שיעורים, לצורך העניין נגיד במשנה, אז אבא שלי היה רוצה שהם ילמדו ביחד המשנה הזו, מושיב את אחותי פה ואת אחי השני פה, ואומר להם תלמדו. והוא עוקב אחריהם שהם קוראים עם האצבע, הוא לא הבין מילה, אבל הוא שומע שהם מדברים, שהם קוראים ועושים באצבע. יום אחד אח שלי אומר לאחותי, את יודעת שכל מה שאנחנו עושים הוא לא מבין, הוא לא יודע אם אנחנו קוראים או לא, אנחנו הולכים לדבר על דברים אחרים והוא עדיין לא מבין. ואחותי אומרת לו כן, ואז התחילו לדבר כל מיני שטויות, התחילו לצחוק, אבא שלי השקיף אותם והתחילו לצחוק בשביל עד שהוא הבין שהם באמת לומדים. ככה עברו כמה גלגולים כשאני כבר גדלתי, לא היו את הסיפורים האלה. אבל כשהוא היה מגיע בשלב מסוים, הוא היה צריך באמת פרנסה, אז הוא היה מגיע, מרים את הרגליים על כיסא, כי הרגליים שלו מאוד מאוד כאבו לו, היה נח שעה שעתיים, הולך למנחה, הולך לערבית, אוכל ארוחת ערב, נח עוד שעה שעתיים, יוצא לעבוד שלוש לפנות בוקר. שלוש לפנות בוקר היה מגיע לבית, הולך לישון שלוש שעות, מתעורר שחרית, בא לאכול ארוחת בוקר, מכין לו סנדוויצ'ים, שולח אותנו, הולך לעבודה עד חמש, מעביר מנחה ערבית, מ-10 עד 3 בלילה, עוד פעם עבודה. כך הוא חי את החיים שלו. אני זוכר את המכתבים האלה שהגיעו מהדודות שלו, דודות שלו האריכו חיים עד גיל קרוב ל-100, ושולחות לו כל הזמן כרטיסי טיסה, ואומרים לו בוא, תגיע, תבוא עם הבנים שלך, את המילדים שלך. ובכל פעם מגיע ותופס את המעטפה ופותח אותה וקורא את הגלויה, לוקח את הכרטיס טיסה ואומר להם, ילדים, חוץ לארץ זה ארץ המוות, ארץ ישראל זה ארץ החיים. וקורא את זה כשאנחנו גדלנו ואח שלי הגדול רצה לטוס לחוץ לארץ, אז אמר לו בשום פנים ואופן, כל זמן שאני חייב לא לטוס לחוץ לארץ, עד שאיכשהו הצלחנו לשכנע אותו על איזה סיבה טובה, והוא הסכים. בגדול, אם אבא שלי היה נשאר בחוץ לארץ, מן הסתם שהוא לא היה מתחתן. אם היה מתחתן, מן הסתם שהילדים שלו היו גודלים שם. הילדים שלו היו גודלים שם עם זהות יהודית מינימלית שבמינימלית. והוא לא מגדל משפחה יהודית דתייה רגילה שמאמינה בתהליך הגאולה והציונות. האמונה התמימה והפשוטה הזאת, שהיא קיימת, מפעמת בהרבה הרבה אנשים, גם בדור שלנו, של אברהם אבינו קיבל צו, קום לך, והוא קם והלך, מה זאת אומרת? אז זה מניע פנימי, זה לא משהו רציונלי שאתה מבין אותו, שאתה מכיל אותו, זה משהו שהוא דוחף אותך, הוא לא מניח לך. אז יש אנשים כאלה, גם שהם פשוטים, אבא שלי סך הכל ביום יום שלו לא היה איזה אדם כאילו בולט בחברה, או שהצליח לכתוב ספר או משהו, אבל התשוקה הזאת והלט הפנימי הזה שפעם בו, שלפחות מי שהכיר אותו מקרוב ידע שזה קיים אצלו, זה היה הדבר המולט אצלו. שיהיה לכם חג שמח, תזכו לקבל תורה בשמחה. רציתי להגיד לכם שבחג הזה, איפשהו במהלך השיעור, אבל התפספס לי, בחג הזה אנחנו לא מקבלים את פרטי התורה, מקבלים באמת את התורה הגדולה הכללית, את השייכות לתורה, את הקשר לתורה. זה תמיד אחת השאלות הכי כבדות, מה ללמוד בליל השבועות? זה לא באמת סתם עוד 5 שעות שיש לי בלילה ללמוד. אני לא ללמוד מסיעת ישרים או כוזרי. אני רוצה ללמוד משהו שיחבר אותי עמוק, משהו שזה, תלמידו משהו שנוגע בכם, תלמידו משהו שמחבר אתכם, משהו שמעורר אתכם. לא משהו שדווקא נוגע בשכל, לא משהו שקשור להספק, לא משהו שיצרתם בו פיגור ואתם רוצות להשלים אותו. משהו ש... תקראו דף והוא איפשהו ייגע בכם פנימה. זה אי אפשר לתת בזה כללים, אבל כשתגיעו לשבועות, ואחד הטעמים שאומרים למה אוכלים מאכלי חלב בשבועות, שזה כל מיני טעמים, אחד הטעמים כי בשבועות אנחנו כביכול נולדים מחדש, כמו רות שהתגיירה, גר שמתגייר כקטן שנולד, ותינוק יכול לאכול רק חלב, רק מוצרי חלב. אז אנחנו אוכלים מוצרי חלב, ואנחנו אומרים, התחדשה פה נשמה חדשה, שמתחילה בעזרת השם דרך חדשה. חג שמח, ניפגש שבוע הבא.